נקרא אצל הרמב״ם אולי, מה שהיה נקרא אצל באחד פרשייה. אצל הרמב״ם אין מושג כזה. עכשיו כמובן עולה השאלה, מה היחס בין המצווה על הציבור לבין הפרטים? מה הפרטים חייבים לציבור? אז כאן באמת אנחנו רואים בחינוך ראינו רמז ראשון. הרמז הראשון שהחינוך נותן לנו, זה שנכון שהמצווה מוטלת על הציבור, והעם יכול לומר, אוקיי, אז אני נשאר בבית, אני לא הציבור, מה נותנים ממני? אני לא קשור לעניין שהציבור יעלה, לא יודע מידי הציבור, אבל אני לא קשור לעניין, אומר החינוך לא. אתה כפרט לא יכול להיפטר מזה, כי אם כל פרט היה פותר את עצמו מזה, גם ציבור לא היה נמצא שם. אז אם יש פרט, זכר או נקבה, שלא קיים את חובתו, אז הוא ביטל את העשה, למרות שהוא לא מחויב בעשה, מי שמחויב בעשה זה הציבור. אבל לבטל את העשה הזה הוא כן יכול. לקיים את העשה הזה הוא יכול כחלק מהקולקטיב. לבטל את העשה הזה הוא יכול כפרט. כי כל פרט שמתנתק מהקולקטיב, הוא נחשב לבטל עשה. לא שהקולקטיב ביטל עשה, מי שהיה שם קיים את העשה. שימו לב, זה לא שעכשיו אוקיי, לא התקיימה המצווה, כי לא כל הקולקטיב היה, אם שניים נשארו בבית, אמרנו, קולקטיב לא היה, לא התקיים העשה. זה נקודה עדינה. זאת אומרת, החינוך אומר, הנמען של המצווה הזאת זה הקולקטיב, העם. אבל זה לא שלכל אחד יש זכות וטו עכשיו, כל שניים שנשארים, אחד או שניים שנשארים בבית, זה אומר שהקולקטיב לא קיים את המצווה, כי לא כל הקולקטיב היה. זה לא. יש פה יחס מאוד עדין בין הכלל לבין הפרט. החובה מוטלת על הציבור. האחריות של כל פרט ביחס לציבור היא שאם הוא לבד נשאר בבית, הוא נחשב מבטל עשה. למרות שהעשה הזה לא מצווה אותו, אלא את הציבור כולו. איפה רואים עוד דוגמה לזה? בטור האבן, זו השאלה שאתה שאלת, נדמה לי. מה קרה בטור האבן? בטור האבן הסברנו שהמצווה מוטלת על הקטן עצמו. אבל בטור האבן, כל הסיפור שלו מתחיל ממה? מהשאלה מי צריך להביא את הקטן, האבא או הבית דין? נו, אז אם המצווה מוטלת על הקטן, אז מה עושים מהאבא או מהבית דין? המצווה מוטלת על הקטן, נקודה. מה זה קשור לאבא ולבית דין? אבל זה ברור, זה גם הגמרא אומרת, ליתן שכר למביאיהן, איך עשו האבן מסתדר עם הגמרא, הוא גם קרא את הגמרא הזאת, עליה הוא מדבר, זה חידושים על הגמרא הזאת. אז מה הוא אומר? הוא אומר שהחובה שמוטלת על האבא או על הבית דין להביא את הקטן, זה מצד האחריות, זאת לא החובה עצמה במצווה, החובה במצווה מוטלת על הקטן עצמו, כחלק מהקולקטיב. אבל על כל אחד יש גם מחויבות נוספת, או כפרט, מחויבות היחידה, כפרט, לדאוג לזה שהמחויבות הקולקטיבית תתקיים. ואת זה אני לא יכול להטיל על קטן. כיוון שקטן, אחריות לא מטילים עליו. אני יכול להגיד, תראה, גם אתה מחויב. זאת אומרת, אם תעלה לירושלים, קיימת מצווה. מה שרב חיים קורא, יש לרב חיים מפורסם, שמדבר על קטן שהגדיל בין שני פסחים. אז יש לו חידוש מעניין שמה שכמה מקומות רואים את זה, שיש דבר כזה שנקרא שלקטן יש קיום של מצווה. הוא לא חייב. הוא לא מקבל עונש אם הוא לא עשה, אבל אם הוא מבצע מצווה, זה נקרא שהיה פה מעשה מצווה. יש פה קיום של מצווה. זה הכוונה שהקטן חייב. זאת אומרת, הקטן חייב לא במובן הזה שמטילים עליו איזושהי אחריות. אחריות אי אפשר להטיל על קטן. אין לו דעת. אבל ברור שהוא, כחלק מהקולקטיב, גם צריך להיות. המצווה בשלמותה מתקיימת רק אם גם הקטנים נמצאים. איך נדאג לזה? אז מי אחראי? לכל מצווה לא מספיק מי מקיים. אלא צריך גם לדעת מי אחראי שמתקיים. אל מי באים בטענות אם זה לא יתקיים? הקטן אי אפשר. זה או האבא או הבגין. וזה בדיוק אותו יסוד שראינו בחינוך. המצווה המוטלת על הפרטים זה לדאוג לזה שהקולקטיב יבצע את תפקידו. האבא או הבגין, זה הצחק כתור האבן, תפקידם להיות אחראיים לזה שהמצווה של הקטן תתקיים גם. אז יש הבדל בין מי מחויב במצווה לבין מי שאחראי לקיומה. זה שני דברים שונים. ומהמקום שהבאתי את הראייה לתור האבן רואים את זה מיני ובאל. מה איפה הבאתי את הראייה לתור האבן שאפשר בכלל לצוות קטנים? מהתוספות בברכות. תוספות בברכות אומר שמצוות חינוך מוטלת על הקטן עצמו. סייפלר מביא בסוכה, בסימן ב', סייפלר מביא גמרא בנזיר, בדף כ"ט, שהגמרא שם יש מחלוקת רבי יוחנן בן לקיש לגבי נזיר, אם האב מדיר את בנו בנזיר. יש שם מחלוקת בגמרא, האם יש מצוות חינוך על האם או רק על האב. איזה מתיישב עם תוספות? תוספות אומר שמצוות החינוך היא על הקטן בכלל, לא על האב ולא על האם ולא על ההורים בכלל. זה מצווה על הקטן. גמרא מפורשת שזה על ההורים. השאלה על מי מההורים, על האבא, על האמא, שניהם. זה ויכוח, זה ויכוח אחרי זה בראשונים. אבל זה פותר מיני ובית מה שתוספות אומר. מה התשובה לזה? זאת אומרת, קהילות יעקב כותב משהו טכני, אומר, אז סימן שיש שני דינים במצווה כאילו. דין אחד זה שהקטן עצמו חייב במצווה, ודין שני שמותר לו לאבא לחנך אותו. למה הכוונה? אתה אומר בדיוק כמו שאמרתי עכשיו. זאת אומרת, יש מצווה לקטן לעשות מצווה מסוימת. מי לא לבנה מצווה כאילו. טוב, אבל מי דאג לזה שהוא יעשה את זה? הרי אחריות אין על הקטן. אחריות, אתה חייב לדאוג לזה שזה יתבצע, זה חייב במובן אחר. יש מישהו שחייב במצווה, במובן הזה שאם הוא יעשה את המצווה הזאת, אז קוימה פה מצווה. זה חלק מקיום המצווה. זה מושג אחד של חייב. הוא מצווה. לא חייב, אלא מצווה. מה זה נקרא חייב? חייב פירושו זה שאתה צריך לדאוג לזה שזה יתבצע, ואם לא, האחריות מוטלת עליך. עכשיו, אצל קטן, גם כשהמצוות מוטלות עליו, את האחריות אני לא מטיל עליו. קטן הוא לא אחראי למעצב, הוא לא... אי אפשר לבוא אליו בטענות שהוא לא ביצע משהו. לכן במצוות חינוך, גם התוספות, שמבין שהמצווה מוטלת על הקטן, ברור שהאחריות מוטלת על ההורים. ההורים צריכים לדאוג לזה שהקטן ימלא את המצווה שמוטלת עליו. אז יש פה שני מושגים...
ואם הוא לא מקיים, מבטלים עצה, אני אומר?
זה
הרבנה.
חינוך זה מצווה מדי הרבנה. בקריאת שמע יש רש"י מעניין, זאת אומרת שקטנים לא חייבים בקריאת שמע כי אי אפשר בזמן קצור, אי אפשר שהאבא ירוץ אחרי
הדין. למשל ביום
כזה. כי הוא לא בבית בשעות האלה.
אם אתה קטן, אתה לא תרטר את האבא. יש,
בגמרא כתוב, למשל, יש קטן בגיל 9 חייב להתחיל שעות.
זה הכל דין חינוך ולפי רש"י לא חייב.
זה אחריות של ההורים, אבל להביא אותו למצב הזה.
חיוב של ההורים לחנך את הקטן. בתוספות יש חיוב על הקטן עצמו, אם הוא מברך הוא יכול להוציא ידי חובה מישהו אחר. כי הוא מקיים מצווה, הוא מישהו שמחויב, ולפי תוספות. לפי רש"י לא, הוא לא שאל, לא יכול להוציא אף אחד, לא בראתי, הוא לא מקיים מצווה. אבא שלו מקיים עליו מצוות, הוא לא מקיים שום מצוות. אבל לפי תוספות שהוא עצמו מקיים מצווה, אז איך הגמרא אומרת שיש גם מצווה על ההורים? מה, שני דינים? איפה יש שני דינים? אז שתי תקנות הרבנן היו שמה. ברור שלא. תמיד כשמטילים חיוב על קטן, צריך גם לקבוע מי אחראי לזה שמקיים את זה. כי הקטן לא יכול להיות אחראי, הוא מצווה, אבל הוא לא אחראי. הוא לא חייב, הוא רק מצווה. וזה בדיוק אותו דבר, כמו שכל פרט אחראי לקיום המצווה של הקולקטיב, הוא לא חייב בזה. מי שמצווה בזה זה הקולקטיב. מי שחייב לדאוג לזה שזה יתבצע, זה הפרטים. אותו דבר במצווה על הקטן. מצווה על הקטן הוא המצווה. אבל מי צריך לדאוג לזה שהוא יבצע את מה שהוא מצווה? הגדולים, בית דין, ההורים, זה כל החשובות של התורה.
איך הוא נכנס לתוך בתוך הדרך של המעלה, לתת שכר למביאים. העניין זה לא רק של לתת שכר למביאים, העניין זה שהאב מחויב לדאוג. גם בחינוך נגיד, כמו שהחלוטי הזאת, שאמר לי שאבא מחויב, אז אני אומר שאבא מחויב לדאוג לזה. בחינית חינוך על הילד, אבל האבא...
לא, אבל לתן שכר לאבא יכול להיות שהאחריות שמטילים על האבא להביא את הילד זה בשביל לתן שכר לאבא. לדוגמה, אם עשו אבן, בסופו של דבר צודק, כן, אם עשו אבן בסופו של דבר במסקנתו, כמו החינוך, שזה באמת על האבא ולא על הבייזים, אז זה בעצם למה באמת על האבא ולא על הבייזים? ולתן שכר לאבא, שזה הטילו עליו את האחריות ולא על הבית-דין. למה שהבית-דין לא ידאג לזה? מי שאחראי על קיום מצוות של עם ישראל זה בית-דין, זה לא אבא. למה הטילו את האחריות על האבא? כדי לתן שכר, הם מביאים, זאת אומרת,
כמו שיש... על האבא ולא על הבית-דין,
ואם אנחנו נותנים להם את זה על הבית-דין, אז... זה קשה לי, אבל זה בכל כלום המתקנה
שקורה, המתקנה יש לאבא. כן. לכל מושג יש, שבעצם יש שתי מושגים במצווה, גם מושג המצווה וגם מושג האחריות, וכאילו, אין לי בעיה לקבל את זה שיש מושג אחריות, אבל איך אפשר להגיד שאדם שיש לו מתוקף אותה אחריות, הוא עובר בעשה. זאת אומרת, אתה יכול להגיד שיש מצווה שהכלל צריך לעשות, ברור שהוא יעשה גם אם אני לא אגיע. נדרש ממני אחריות בעצם להשתתף עם הכלל, אבל איך אפשר להגיד שאני עובר על העשה, האחריות היא חלק מהמצווה?
לעבור על העשה במובן שזאת עבירה, לא שלא קיימת על זה. יש על השני מושגים של לעבור על העשה. חיובי ואתה חיובי נגיד אפשר לחלק את זה, אבל אפילו בעשה חיובי יש שני מושגים של לא לקיים עשה. לא קיימת את העשה, לא נלבקת בקדוש ברוך הוא, לא עבדת את השם, בסדר? אבל למה זה עבירה? זה עבירה כי הוטלה לך איזושהי אחריות שלא עמדת בה.
אחרת מה התוקף של אחריות?
האחריות הזו עבירה של ביטול עשה
יש רק על העבר. מה המשמעות של אחריות אם לא זה?
אתה קטן, אם הוא לא עשה את המצווה, אז הוא לא קיים מצווה. מבחינתו נקרא לזה מצווה חיובית. אם הוא קיים אותה, טוב, לא קיים אותה, אז הוא לא קיים מצווה. אחריות, כשאני בא אליו בטענות, אתה עבריין, מגיע לך עונש, אתה לא עמדת באחריות שהטלתי עליך, אין, זה אי אפשר להטיל על קטן. ביטול העצה, יעצה חיובי, זה רק על האבא. זה נובע מהאחריות, לא מהציווי.
זה גם יכול להכיל את המצב האבסורדי שהמצווה קוימה, אבל אני לא עמדתי באחריות.
נכון. יש דוגמאות, אתם יודעים, יש שיטת המערך הגרוע למשל, זה עוד...
למה זה נכון?
כמה ראשונים בודדים?
למה זה נכון?
אני ישראל כן מצוות
הקטן. אם אני לא אבא את הקטן, אבל הקטן הלך לבד, הוא הלך עם דוד שלו. אז אני ביטלתי עצה?
יש אולי מקום להסביר מצב כזה, כמשהו, אם אתה לא עשית כל כך, לא בידעת שהקטן יגיע.
אבל הוא הגיע.
הגיע, אתה לא בידעת, יש לך חובה לוודא. בהחלט, יש מקום לומר, שלא
קיימת את חובתם. אם לומלת את הבן שלך ובמקום זה עשו את זה...
אתה חושב לי כביטוי עצה?
לא, יש מקום לומר שדבר כזה, אם ביטוי לזה, לא קיימת את חובתם. אני אביא דוגמה.
כמו מילה.
לגבי מילה, בדיוק, לגבי מילה, מצוות האב על הבן, את המערך הרוזרוע ועוד כמה ראשונים אומרים, שאין מצווה על האבא למול את בנו, יש מצווה על האבא לדאוג לזה שבנו יהיה מהול. איפה הנפקמינה? האם צריך למנות את המוהל כשליח שלי? אם אני לוקח מוהל, לא אני מעל את הבן שלי, לוקח מוהל. אז אם המצווה היא עליי, ואני לוקח מוהל שעושה את זה במקומי, הוא צריך להיות שליח שלי, כדי שיצא שאני קיימתי את המצווה מדין שלוחו של אדם כמותו. אומר המערך הרוע, לא צריך למנות אותו בתור שליח. למה? כדי שהמצווה היא לא עליי, אני רק צריך לדאוג לזה שיהיה מהול, אם הבאתי מוהל בדעת, הכל בסדר. זאת אומרת, מצוות מילה היא אחריות נטו. היא לא... היא לא אחריות פלוס קיום, אני בכלל לא מקיים מצווה. אם אני מעל אותו, אני לא מקיים מצווה בכלל. אני רק אחריות יש בו.
ואם הבן לא נימול, אני באמת עובר על השיח.
נכון.
אבל אם הסבא מעל אותו,
אם הסבא מעל אותו, ואני אפילו לא ידעתי וחשבתי שהוא לא נימול, ובכל זאת לא עשיתי שום דבר בעניין הזה, לא יודע, יש מקום לדון בו. פחות, זה לא פשוט. לא פשוט. שום כאילו. אתה חושב את חובתך, לא קיימת, אתה מקרה את זה יצא, אוקיי. חשב לאכול קצר חזיר ועליו ידו בשרת הלב. אז כבר הרב מבריסק בן עזיר, כי הוא שואל, צריך כפרה, מה צריך כפרה? הקריאה הפשוטה של הגמרא, צריך כפרה, אין לנו לא באמת עבר עבירה. זה, זה לא יפה. אבל הרב מבריסק תמיד שם לעשות עבירה ממש, עובר עליו. זה ממש חשב לאכול
קצר חזיר ועליו ידו בשרת הלב. מה, ייתן לו מלכות? ייתן לו מלכות לפי הרב מבריסק?
לא, לא חייב מלכות, אבל הוא עבר עליו.
יכול להיות שיש נציב
אביטל את זה,
לא
הזכיר את זה. זאת אומרת, הטף לא...
אה,
אוקיי, זה ביוק יפה, כן. והצלה הוא כן... אחריות על הטף אין. הטף לא הגיע, הוא לא ביטל את זה, אין ביטול את זה. למרות שהוא חלק מהמצווים, ביטול את זה, זה ביוק יפה. טוב, מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שבאמת בכל מצווה, מעבר להבחנה בין כלל ופרט, יש לנו פה בעצם שני חידושים. החידוש הראשון, זה שישנן מצוות שהנמען שלהם הוא לא הבן אדם הפרטי, אלא הקולקטיב. והבן אדם הפרטי רק חייב בזה כחלק מהקולקטיב. החידוש השני, שבאותן מצוות שהנמען שלהם הוא הקולקטיב, עדיין יש לפרט אחריות לקיים אותן. כי המקום אומר, אוקיי, אם זה הקולקטיב, שהקולקטיב לקיים, מה זה קשור אליי? לא. אין דבר כזה, כיוון שאין דבר כזה קולקטיב שמקיים דברים, והפרטים צריכים לדאוג לזה שזה יתקיים. אז יש חידוש שני, שכשהקולקטיב חייב במשהו, זה מטיל מחויבות או אחריות על הפרטים כדי שזה יתקיים. ושזה גם, כמו שאמרנו, הגדרות הלכתיות, הביטול הזה שייך בפרטים, קיום מעשה לא שייך בפרטים, כמו שבדוגמאות שראינו קודם. איפה אנחנו מוצאים דבר כזה? רוצים דבר כזה לגבי קריאת התורה, עצירות עתיקות ומפורסמות. לגבי קריאת התורה, יש כמה וכמה ראיות ממדרשים וכו', שמצוות קריאת התורה היא מצווה על הציבור. מצווה על הציבור, יש כאלה שאומרים, זה שחזור של מתן תורה באיזשהו מובן. אבל קורא כביכול נותן את התורה לציבור שעומד מסביב, יש כל מיני מדרשים שמראים את העניין הזה. אבל יש שני סוגי מצוות ציבוריות. המשנה במגילה, בדף ג' עמוד ב', מביאה את קריאה בתורה כאחת המצוות שדורשות עשרה, שמתנתות רק בעשרה, אבל את מקרא מגילה היא לא מביאה. והרמב"ן שם במלחמות שואל למה לא. אומר הרמב"ן, אומנם שניהם צריכים עשרה, אבל זה מושגים שונים של צורך בעשרה. וקריאת התורה מוטלת אך ורק על כובש של עשרה אנשים. אם אתה לפחות מעשרה אנשים לא חייבים בזה. מקרא מגילה מוטל על כל אחד. כל אחד צריך לדאוג לזה שהוא ישמע מגילה. אנחנו צריך לשמוע מגילה שיש סביבו עשרה אנשים. עוד תשעה, זה נחוץ ממנו. כך קוראים מגילה. אבל הנמען, מי חייב בזה, זה הפרט. כך אומר שם הרמב"ן. איפה תהיה נפקמינה? מה קורה אם לקחתי עוד תשעה שכבר שבנו? אז במקרא מגילה, אם יהיו עוד תשעה שכבר שמעו את המגילה ואני לא שמעתי את המגילה, אין שום בעיה. למה? כי המצווה מוטלת עליי. רק צריך שיהיו שם עשרה, כי כן, איזשהו ציבור מצוין ששומע ביחד איתי. רק כך קוראים מגילה. יש פה עשרה, מה הבעיה? אבל בקריאת התורה, מי שמחויב זה העשרה, לא כל פרט לחוד. העשרה הם המחויבים. אז הם כבר קראו, אז הם לא יכולים להצטרף פה, הם לא מחויבים. כך אומר הרמב"ן.
ולא צריך להשלים ולגמור בתפילה או משהו?
מה?
לא צריך להשלים ולגמור בתפילה. נגיד עניין זה 9 אנשים, אבל יש מישהו שמשלים.
אז יכול להיות שבדין רוב אולי זה כן יועיל, לא נכנס לזה כרגע, לא? לא דווקא 9, יכול להיות שרוב גם יועיל. אבל עדיין צריך רוב. בדרך כלל הנפקמינה שמביאים לעניין, אני אומר את החקירה שאחרונים דנו בה, בתניית התורה, בדרך כלל באמת הפיתה היא, שטוב, אם החובה מוטלת על הציבור, אז אני יכול נגיד אחרי 18 לקפל את הספקים ולכת הביתה. מה הבעיה? הציבור ימשיך לקרוא בתורה, מה זה קשור אליי? אני כפרט הרי לא חייב בקריאה בתורה, רק ציבור חייב. אז אני הולך, הציבור יחייב, זה לא נשאר פה, זה לא... אין לי זה בעיה. ככה בדרך כלל תופסים. המשנה ברורה יש בעניין הזה ספירה, המשנה ברורה כותב, במקום אחד, הוא כותב, הוא דן להביא ספר תורה למי שאין לו ספר תורה, למשל בבית העצורים. אז הוא מסביר שחיוב הקריאה בכלל לא חל על יחיד, לא חל להביא לו ספר תורה. במקום אחר, בביאור הלכה, הוא כותב, יש גמרא שרב ששת הסב את ראשו, גמרא בתוסה, בברכות, בדבחת, בתוסה, יש לנו מסירה גם קצת בין הגמרות, אבל מה אומר שרב ששת, כיוון שהיו עוד עשרה, אז הוא הסב את ראשו, ולא שמע, לא הצטרף לקריאת התורה. אז הבהק שמסביר שהיו עוד עשרה חוץ ממנו, לכן הוא יכול היה לצב את ראשו ואיזשהו לפרוש. אז שואל שם הביאור הלכה, מה זאת אומרת, אבל איך הוא עצמו קיים את המצווה? בסדר, העשרה אין, אבל איך הוא קיים? כך שואל הביאור הלכה. אז זה לכאורה סותר את מה שהוא אמר במקרה הקודם. מה נחשב? אם החיוב הוא על כל פרט, אז צריך גם להביא ספר תורה למי שנמצא בבית האסורים. יש חובה שיקרא בתורה, תביא איתו עוד תשעה. כמו במגילה. תביא איתו עוד אבל הוא צריך לקרוא, זה חובה על הפרט. ככה הוא לומד, אבל יש לבורה, זה חובה על הפרט. אבל אם זאת חובה, זה אם זה חובה על הפרט. אבל אם הוא לומד שלא צריך להביא ספר התורה למי שאוהב את העצורים, כי הוא בודד, ובודד לא חייב בקריאת התורה, רק ציבור, אז מה מפריע לו בזה שרב ששת הסב את ראשו ולא יצטרף? אני שומע הפרה. הציבור קרא, והכל בסדר. מה התשובה לזה? זה מה שאמרנו עכשיו. אם באמת אתה אחד בלבד, אתה באמת לא חייב. אבל אם יש פה ציבור שהוא למעלה מעשרה, אז הציבור הזה הרי חייב בקריאת התורה. ברגע שאתה חלק מהציבור הזה, אתה כפרט, יש לך אחריות לדאוג לזה שהציבור ימלא את חובתו. אתה אמנם מספר 11, אבל אתה יודע, עוד אחד כמוך גם כן יכול לסובב את הראש. ברגע שאתה אחד מתוך ה-11 האלה, כולכם חייבים בקריאת התורה, וכל אחד מכן יש לו אחריות שזה יתבצע. ואם אתה מסובב את הראש, אז שואל המשנה ברורה, איך זה יכול להיות? איפה קיים בן חובתך? זה לא סופר. זה לא סופר בדיוק בגלל העובדה, בגלל החידוש השני, לא הראשון. מי שלוקח רק את החידוש הראשון שאמרנו קודם, יש מצוות שמוטלות על הציבור, יש מצוות שמוטלות על פרטים. אז פה בחלוקה הזאת, איך שבאמת ישנה סתירה במשנה ברורה, למה נפשך? או שזה ציבור מחויב, או שפרט מחויב, ובשני הדינים שהוא מביא סופרים זה את זה. אבל אם אנחנו מבינים, זה לא סתם שיש חובה על הציבור, אלא שגם כשיש חובה על הציבור, ישנה אחריות על הפרטים שכלולים בציבור לבצע אותה, אז כבר יש לנו סתירה. מנסים גם את החידוש השני. ובאמת, קריאת התורה זה איזשהו סוג, או בבואה זה בבואה של מצוות הקהל. מה זה קריאת התורה? זה לא סתם דוגמה, זה אותו דבר. מצוות הקהל גם היא סוג של מתן תורה. למה מצוות הקהל באמת, למה קריאת התורה באמת זה דין שנאמר על ציבור? כי לקבל תורה, מקבלים תורה בציבור. בציבור, אין קבלת תורה ביחיד, קבלת תורה זה בציבור, באי חן שם נתנה נגד העם. אז זה מצווה שמוטלת על הציבור, הקהל זה כמובן בחומר, זה לא שקל בחומר. הקהל זה קריאת התורה הכי גדולה שיש, לכל הציבור, לא לעשרה שיושבים וקוראים בתורה. ולכן זה בדיוק אותו גדר, כמו שמוצאים בקריאת התורה, כך מוצאים גם בהקהל. זאת מצווה שמוטלת על הציבור, ויש אחריות על כל אחד מן הפרטים שהמצווה הזאת תתבצע. טוב, עכשיו, כמה דקות נשארו, אני רוצה לציין בכמה דוגמאות קטנות באמת לעניין הזה של מצוות שמוטלות על הציבור. קודם כל הרמב״ם כותב בהלכות תשובה שהקדוש ברוך הוא דן כל אדם ואדם, בינוני, צדיק, רשע, וראש השנה הצדיקים והרשעים נחתמים ובינוניים תלויים ועומדים וכו'. אז אומר הרמב״ם, וכמו היחיד כך גם העיר והמדינה וגם העולם כולו, בינוני, צדיק, רשע, ואותו דין יש על כולם. אז עולה השאלות, כבר שואלים אותה, אחרי שדנו כבר כל יחיד ויחיד בדינו, מה יש לדון את המדינה או את העיר? גמרנו, כבר הכל סגור, לכל אחד כבר נחתך בדיוק מה שמגיע לו ומה שלא מגיע לו. מה יש עכשיו לדון על העיר? או על המדינה? או על העולם? יותר הכל זה אוסף הפרטים. והתשובה היא שזה כנראה לא נכון. זאת אומרת, ציבור זה לא סתם איזשהו קיבוט של הפרטים שכלולים בו. יש משהו בציבור מעבר לאוסף הפרטים שכלולים בו, למרות שזה מאוד עדין, מצד אחד יש בו משהו מעבר. זה לא סתם חיוב ציבורי, זה לא אותו לדעת לו חיוב פרטי על כל אחד ואחד. זה בדיוק מה שהרמב"ן אומר, ההבדל בין קריאת מגילה לבין קריאת התורה. חיוב ציבורי אין כמו שהוא חיוב פרטי על כל אחד ואחד. זה חיוב למשהו אחר. מצד שני, זה אומנם משהו אחר, אבל זה לא אומר שאין אחריות על הפרטים. אז הקדוש ברוך הוא יציא את כל הפרטים צדיקים בדין, בראש השנה. אבל העיר תמתה חייבת. מה יקרה? ברור שמה שקרה פה זה שאנחנו כפרטים לא עמדנו באחריות שמוטלת עלינו לבצע את מה שהיה מוטל על הציבור. כחלק מהציבור לא תפקדנו נכון. בתור פרטים אנחנו צדיקים תמימים. ונידונו אנחנו צדיקים, הכל בסדר, נחתמנו בראש השנה. אבל עדיין יש מקום לדון אותנו כקולקטיב. את כל אחד באחריות, באותה אחריות שהוא לוקח על עצמו, או שהוא לא לקח על עצמו, כדי שהקולקטיב לבצע את מה שצריך לבצע. כלומר שאם אנחנו נלך בשיטה הפשוטה בלי החידוש השני, רק בחידוש הראשון, אוקיי, הקולקטיב שיעשה, זה כמו היום מאוד נפוץ, כן? למה הממשלה לא פותרת את הבעיה הזאת ואת הבעיה ההיא, והם לא בסדר פה, לא בסדר שם? ומה אתה עושה? אין דבר כזה, ציבור לא מתנהל לבד. אם אנחנו, כל אחד מאיתנו היה בסדר, גם הציבור היה נראה בסדר. אם הציבור לא נראה בסדר, זה אומר שמשהו, לפחות האספקט שלנו כחלק מהכלל, לא מתנהל בסדר. יכול להיות שכפרטים אנחנו בסדר גמור. אבל יש עוד אספקט שכל אחד מאיתנו צריך להיבחן בו, וזה בשאלה מה הוא עושה כדי שהכלל יראה כמו שצריך. ובעניין הזה אנחנו נדונים לחוד. כלפי העיר, כלפי המדינה, כלפי כל דבר, וכל מעגל כזה זה עוד דין. דוגמה נוספת, תוספות במילה בדף תת עמוד ב', תוספות מדבר על, על עולת ציבור שמתו, עולה שמתו בעליה. אז מה מדבר שם? הוא אומר, עולת ציבור לציבור. גם אם הציבור מת, זה דין אחר מאשר, מאשר עולה של בן אדם פרטי שמת. זאת אומרת שם תוספות, שלמה באמת, אפילו אם כל האנשים הפרטיים שירכיבו את הציבור באותו שלב שהופרשה העולה הזאת, אחרי זה הייתה רעידת אדמה, כולם מתו. עכשיו יש בכלל אנשים חדשים, ילדיהם, נכדיהם, לא יודע, עולים חדשים, לא יודע, מישהו אחר. זה עדיין לא נחשבת עולה שמתו בעליה, למה לא? שהציבור הוא עדיין קיים. אוסף הפרטים יכול היה להתחלף לחלוטין, אף אחד כבר לא קיים מהפרטים שהיו קודם, וזה עדיין אותו ציבור עצמו. וזאת לא עולה שמתו בעליה. זאת אומרת, יש קיום לכלל מעבר לפרטים שמרכיבים אותו. זה שייך לחידוש הראשון. שישנו משהו כזה שנקרא כלל, אפשר לצוות אותו. לא רק לצוות את אוסף הפרטים שמרכיבים אותו. החידוש השני הוא חידוש הפוך, שלמרות שמצווים את הכלל, הפרטים לא פתורים. יש להם אחריות שהכלל ימלא את תפקידו. אולי דוגמה אחרונה זה מתן תורה. דיברנו על מתן תורה במעמד הכאב ובקריאת התורה. מתן תורה עצמו איך התנהל? מתן תורה עצמו, הרי הראש כותב, זה נמצא כלל אחר בשולחן ערוך, ששבועות של ארבע לא מחייבות את הבן. והגמרא אומרת לנו שאנחנו נשבענו בהר סיני לקיים את התורה. בסדר, שיקיים אותה, מי שנשבע, מה זה קשור אליי? למה אני חייב? לא רק שאני חייב, זה נחשב שאני חייב בשבועה. הגמרא אומרת שאם אני נשבע לא לקיים מצווה, אז אין שבועה חלה על שבועה, מושבע ועומד מהר סיני. זאת אומרת, זה מושג של שבועה ממש, לא איזה מטאפורה, לא איזה אגדה. זה נחשב שבועה, זה הגדר ההלכתי של המחויבות שלנו במצוות. איך? אני נשבעתי שם, אבא שלי נשבע שם, מה זה קשור אליי? לא אבא שלי נשבע, זה אבא של אבא של אבא. איך זה יכול לחייב אותי? שבועה של האבא לא מחייבת את הבן. אז התשובה היא שמי שנשבע שם זה לא האבא של אבא של אבא שלי, אלא זה כלל ישראל. כיוון שמתן תורה, כמו שאמרנו בקריאת התורה, במעמד הכל, מתן תורה ניתן לציבור. והציבור, כמו שתוספות אמר קודם, הציבור, גם עם כל הפרטים שכבר היו באותו מעמד מתו, וכרגע זה אנשים אחרים, זה לא משנה. הציבור מושבע ואומר, שבועה של אבא פרטי לא מחייבת את הבן שלו. אבל שבועה של קולקטיב מחייבת את הקולקטיב, מי שלא יהיה הפרטים שכלולים באותו קולקטיב. לכן ברור שהשבועה הזאת תקפה, ושזה השלכות לדינה. שלמרות מה שהשולחן ערוך אומר ששבועה של האבא לא מועילה לבן, אבל אם ציבור יישבע לעשות משהו, זה יחייב גם את הילדים שלו. יש להם חלק מהציבור, כל עוד הם חלק מהציבור. אפשר אולי לעבור דירה, או מה, אם זה כלל ישראל, לא יעזור כלום. אבל אם זה קהילה או משהו כזה, אז צריך בשביל זה לעבור דירה או משהו כזה, בשביל להיפטר מהשבועה הזאת. יש כאלה שתולים בזה, אנחנו יכולים לראות את המנהגים של מקום וכו'. זה שבועה ציבורית כזאת. ובאמת בסוף הדברים, אולי בתחילת פרשת ניצבים, יש פה איזו חומש. בקריאת פרשת ניצבים זה יש מעבר מרתק בין לשון תורה ללשון כלל, שפשוט אומר את זה פרשת השבוע, פשוט אומרת את הדבר הזה עצמו. אתם ניצבים היום פניכם לפני השם אלוקיכם, לשון רבים. ראשיכם, שבטיכם, דגמיכם ושופריכם, קודש ישראל. ממש מציע את המעמד הכי, כל העם, אנשים נשים וטף, אבל פה כולכם, ראשיכם, שבטיכם עם הפירוש. אבל זה הכל לשון רבים, תפכם, נשיכם וכו'. לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו, זה פתאום לשון יחיד. קודם אתם מוצבים. לעוברך בברית השם אלוקיך, למה זה לשון יחיד? זה מדבר על הציבור. מי שעוזר, אתם מוצבים קודם כל לפני הברית, בתור אוסף של פרטים. אתם באים לברית, את הברית אני קוראת עם הציבור, אני לא קוראת עם הפרטים. הפרטים נכללים בציבור, זה מכתיב מתן תורה. הפרטים נכללים בציבור. ואחרי זה כתוב, ולא איתכם לבדכם, אני קורא, אנוכי קורא את הברית הזאת, לשון רבים. אני לא קורא את הברית הזאת עם אוסף של פרטים. איתכם לבדכם, בלשון רבים, כל אחד לבד. כי את אשר ישנו פה עמנו היום, לפני השם אלוקינו, ואת אשר עמנו פה עמנו היום. איתם אני קורא את הברית. מה זאת אומרת? איך זה יכול להיות? כשאני קורא ברית מי שלא נמצא פה, שבועה הרי לא מחייבת את הצאצאים. בגלל שאני קורא את הברית עם הקולקטיב, לא איתכם לבדכם. אני קורא את הברית איתכם כקולקטיב. ממילא, זה לא רק איתכם, אלא מי שנמצא, מי שלא נמצא, זה לא קשור. כל מי ששייך לקולקטיב חייב בברית הזאת. זה מה שכתוב בפסוקים האלה. וזה פירוש המדרש הזה של חז"ל, שאומרים שכל הנשמות של כל עם ישראל היו בהר סיני. אפשר להבין את זה באיזו צורה מיסטית כזאת, כאילו שכל הנשמות ירדו שם ונעמדו בשלשות לפני ההר, למרות שאף אחד לא ראה את הנשמות, לא רואים בדרך כלל. אבל יכול להיות שהכוונה היא משהו אחר לגמרי, זה תיאור מטאפורי של האמירה שכל עם ישראל עמד שם כקולקטיב. אז אני לא צריך להיות שם כדי להיות מחויב. כל הציבור היה שם, את אשר ישנו ואשר איננו. למה? כי זה לא, איתכם לבדכם, אלא זה עם הציבור כולו.
אז אולי גם מסביר לגבי גרים, כשהם מצטרפים לקולקטיב. מסביר לגבי גרים, כשהם מצטרפו
לקולקטיב.
בדיוק. אבל אנחנו חייבים, הרב אומר, אנחנו חייבים בביטורים. ומערבותינו וכו', הרב מי עובד אבי הוא אומר.
כן, נכון. הרב מי עובד אבי הוא אומר. מצטרפו לקולקטיב, אבל אנחנו חייבים. מפני אברהם.